אז שוב שלום ושוב ברוכים הבאים לפודקאסט שלי על הדרך, שיחות עם טובי פולק. אנחנו משהו כמו שבועיים לבחירות והשטח בוער ומתחמם וקצת עניינים על הגשרים ומהומות וכל מיני כאלה, וזה הזמן בדיוק להזמין לשיחה מישהו שעלה לכותרות בהתחלה, בפעם הראשונה לפני כמעט 50 שנה אחרי שהסתיימה מלחמת יום הכיפורים, והתברר שאותו מנפי צעיר בשם רמי מתן הציל לא מעט חיים של חיילים ישראלים בחווה הסינית. אבל הוא מעדיף פחות לדבר על זה היום. היום הוא בכותרות בעצם פעם שנייה בשנתיים האחרונות בגלל המחאה נגד נתניהו. בבלפור לפני כמעט שנתיים הוא בלט כחלק בבלפור, עוד לפני זה גם בכל מיני צמתים, הוא בלט כמי שהיה קול מאוד מאוד ברור נגד המשך כהונתו של נתניהו כראש הממשלה, סיפור שנמשך לאורך כל תקופת המחאה הגדולה. לאחר מכן היו הבחירות שבהן בנט, לפיד, הקימו ממשלה אחרת, והיום אנחנו לקראת בחירות שבהם הנאשם, שמשפטו מתנהל כבר יותר משנתיים, עלול לחזור, אז רמי מתן חזר לכותרות, ולפני כמה שבועות הוא חזר ממש לכותרות, אחרי שתועד בעימות אלים למדי על גשר חמד, כאשר פעיל הליכוד רמי בן יהודה תקף אותו, ורמי התגונן, ולאחר מכן זומן לחקירה בחשד שהוא תקף את בן יהודה, סיפור שהתגלגל בכל מיני גלגולים, עד שבעצם ממש השבוע במוצאי השבת האחרונה הם שוב נפגשו על אותו גשר, אבל הפעם המשטרה הייתה שם ויצרה חיץ והיו הרבה מפגינים, ורמי בן יהודה וקומץ מהרעשנים שלו נשארו בצד וכמעט ולא השפיעו על הנעשה. אז קצת לפני הבחירות חשבתי שנכון יהיה לחזור לרמי. אני ערכתי אותו בפודקאסט שלי לפני שנה ביום כיפור של 2021, יחד עם עוד מישהו שהשתתף במלחמת יום כיפור, גלעד שר, עורך דין גלעד שר, ומשתתפים נוספים. בכל אופן הם סיפרו לנו על המעבר שבין מלחמת יום כיפור למחאה הגדולה של בלפור, מה קרה להם, מה קרה למדינה, למה הרגישו חובה להתגייס למאבק הזה. והנה אנחנו חוזרים כמעט לאותה נקודה בדיוק, השנה היא 2022, שוב חגים, בעוד שבועיים שוב בחירות, ונתניהו שוב מועמד לראשות הממשלה, הפעם למרבה השמחה ממעמד של יושב ראש האופוזיציה, ומועמד מטעם הליכוד לראשות הממשלה, שזה עולם אחר. אז פגשתי את רמי מתן לשיחה פתוחה לגמרי, כנה לגמרי, על המדינה שאנחנו, על המאבק המתחדש שהוא קצת שונה מאשר היה בסיבוב הקודם, על התחזית שלו לגבי העתיד הקרוב והיותר רחוק, ותתפלו או לא, גם בשיחה הזאת, גם בסוף השיחה הזאת, הוא יצא קצת יותר אופטימי ממני. אז אחרי שנשמע את קטע הפתיחה של Silent Regression, נעבור לשיחה עם רמי מתן. רמי מתן, בוקר טוב. אני מבין שאנחנו מדברים בבוקר שאחרי עוד ערב עמוס בגשר חמד, אז מה שלומך?
אמת, אני בסדר גמור, מה שלומך?
אני בסדר, פחות הגעתי לגשרים הפעם, טוב, גם אין בלפור, אתה יודע, זה מין תופעה משונה כזאת, כשאני חוזר אחורה שנתיים, אז זה היה מוקד גדול אחד, שהוא היה, ויחד עם הקורונה, ויחד עם כל האיסורים וההחלטות של בית המשפט, והמכתזיות, ושאני יודע מה, והפעם זה נדמה, לא יודע, שבאמת קשה לדעת לאן להוציא את האנרגיות. אתה יודע, אתה הולך לגשר, עוד 10 אנשים, עוד 50 איש,
נכון.
זה מרגיש אחרת לגמרי, ואתה בשטח, אתה יודע.
כן, סוג המחאה הוא שונה לחלוטין. אז המחאה הייתה כוונה כנגד ראש ממשלה מכהן, שהכנסת בחרה בו, ויצאנו כנגד זה שראש ממשלה לא יכול להיות עם 3 כתבי אישום. ואז התגלגל שמאלנים בוגדים, וכל מה שאנחנו יודעים, כל מה שמעל עליו של הנאשם. הפעם אנחנו בתוך פוזיציה שונה, הפעם הוא באופוזיציה. אנחנו רוצים למנוע את חזרתו, לכן בלפור לא רלוונטי, אין מה ללכת לבלפור, כי בלפור זה כלי ריק, אין מה לעשות בלפור.
לא, גם אף אחד לא גר שם בתכלס, זאת אומרת, בדיוק. הבניין נטוש.
נכון, ואז ניתנו את זה לגשרים. זו יוזמה שעלתה לפני 3.5 חודשים בערך, בביתה של תלמה אליגון, והתחלנו להריץ את זה, ותפס תאוצה לא נורמלית. זה איזשהו נתיב שבו אנחנו מתעלים את האנרגיות שלנו ואת הרצון שלנו, מתעלים את האנרגיה שלנו למנוע את חזרתו. עכשיו, הפעם זה יותר חמור כי הוא חבר לאדון בן גביר. הוא חבר למצית והמעורר התבערה היום ונורא שנקרא בן גביר, והוא מתואם איתו. עכשיו, זאת סכנה אמיתית. זאת סכנה אמיתית, כי בן גביר לא מסתיר את כוונותיו, ובן גביר, אנחנו יודעים בדיוק מה הולך לעשות, ואנחנו יודעים שאם הנאשם יקים ממשלה חס וחלילה, אז בן גביר יהיה וסמוטריץ' שרים בכירים, משפטים, ביטחון פנים, whatever, לא יודע מה, וזה אסון, פשוט אסון. והדוגמה הקלאסית שרואים את בן גביר עומד עם האקדח בשייח' ג'ראח, שהוא מוקף שוטרים. עכשיו, לשאלת, כן, כן, סליחה,
לא, לא, דבר, זה בסדר, כן, אני איתך.
לשאלתך על ריקלין, נדמה לי שאותו ריקלין אמר...
כן, אני, אחת... רק, אני רק אזכיר שמכיוון שזה היה לפני שהתחלנו להקליט, אז אני אזכיר שאם דיברנו על זה שאותו ריקלין שמשדר, שהוא באשכנזי בין אשכנזים, שהוא משדר בערוץ שהוא ערוץ מורשת שלא היה אמור לשדר לא חדשות ולא אקטואליה ולא שום דבר מהדברים האלה, התיישב אתמול באולפן כאשר שלט הליכוד מפואר מאחוריו, באולפן של ערוץ 14, כן? שנבין על מה מדובר, מה שהיה 20, וקרא לכל בני הפריפריה, עיירות הפיתוח הוא קורא לזה, תראה איזה טרמינולוגיה, זאת אומרת, אתה קצת יותר מבוגר ממני, אנחנו, אתה מטבריה, אני מאפולה, עיירות הפיתוח, ב-2022 הבן אדם הבאמת משונה הזה, נוזף בבני עיירות הפיתוח, תצביעו ליכוד, אתם בטלנים, אתם לא יוצאים הבית, אתם יושבים בתי קפה, אתם... אז אפרופו ריקלין, רק בשביל להכניס את הקונטקסט.
כן, אפרופו ריקלין, זה מתקשר לגברת פרץ בקריית שמונה, שהנאשם אמר לה, את משעממת אותי, ואחרי זה הפכה להיות פעילת ליכוד. יכול להיות שריקלין חשב שהוא יגיד להם, אתם בטלנים, אתם מצלנים, אתם מסכנים, אתם עיירות פיתוח,
זה דבר יעלבו, כן, וירוצו להצביע.
זה בדיוק הטירוף מערכות של הנאשם נתניהו.
רמי, זה חזרה לסלח שבתי. תחשוב על זה, 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 זה מדהים,
נכון,
זאת אומרת, זה,
נכון,
זה,
נכון,
זה
נכון.
קישון של שנות ה-50, 60, מתי שזה היה, שהטופול מקבל נזיפות משרג הפרידמן, או מי שהיה אז הקולד שלו בקיבוץ, אתם עושים ככה, ואל תעשו ככה, וזה השדירת נכון. שיקון שלכם, מדהים, מדהים הסיפור הזה.
מדהים
זה
בהיפוך נכון.
תפקידים, כי עכשיו אנחנו מדברים על הימין שנוזב בימין עצמו.
נכון, אבל זה, הם עושים את כל הטעויות האפשריות, הנאשם שימשיך לעשות כל הטעויות שלו גם בהתנגדות למתווה הגז וגם בכל הדברים, הוא פשוט בפניקה, הוא פשוט בהיסטריה, הוא לא מבין מה קורה סביבו, הוא מונע מבנו ומאשתו שמנתבים אותו, הוא נטרל את כל אנשי הליכוד מהקמפיין, לא שומעים את מירי רגב, שותקת כמו דג, לא את גלנט, לא את, לא את דיכטר, שום דבר, רק ביבי, ביבי, ביבי. דיקטטורה כן. במהרה.
כן, הוא קורא להם כמובן להצביע מחל, מחל ליכוד, אותה אמרה כמו שנה של בגין, עוד פתק מחל וגשם של פתקי מחל וכו', מדברים על שנות ה-60 וה-70. תראה, אני מסכים איתך שהוא משדר פאניקה, הוא מנסה מיליון דברים, מתרוצץ בארץ לפחות עד לפני כמה ימים, נדמה לי שקצת חדל מזה עם איזה אקווריום שנראה כמו כלוב נייד, כמו איזה אותם מופעי קרקס עם חיות טרף
שהיו מסתברות. זה נראה הרבה יותר גרוע, זה נראה כמו תא הזכוכית של אייכמן, בוא לא נתבלבל.
כן, ומשקר על ימין והשמאל, בהתחלה זה הדרישה של השבק, ואחר כך רק באירועים שמתוכננים מראש, בשביל שיהיה שטחים סטריליים, כן סטריליים, לא סטריליים, שמע, זה באמת מוגזם. העניין הוא ש... גם הקריאה של ריקלין וגם כל מה שקורה בערוץ 14 שהוא בכלל שערוריה ותכף נגיע לסימבול שהוא נכון שהם משדרים פאניקה והתחושה היא ואני שומע את זה ורואה את זה מהרבה מאוד מקורות לא מאמין אגב לאף אחד שהמספרים שהם רואים או מרגישים מהשטח ומהסוקרים שלהם הם רחוקים מאוד מהמספרים שמוצגים ערב ערב בערוצים השונים, שגם הם מכורים להם, וגם את זה נחבר שם. אתה קצת מסתובב יותר בשטח ממני, אני מודה. זאת התחושה שאתה מקבל גם בקשרים, במקומות אחרים שאתה מתראיין, מדבר?
אני אגיד לך מה, אני אקח את גשר חמד כדוגמה. א', בקשרים האחרים, נתחיל באחרים, אין ביביסטים, או לא נגיד ככה, אין תומכי ביביסטים.
ליד הבית שלי, מישהו פתחו לו את הראש מטרקטורון, פה בעוד השרון, בגשר עוד השרון,
כן, 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 אני יודע, עם הקסדה, אני יודע, אבל בגדול, ב-170 קשרים, היו 5 מקרי אלימות, בגדול הם לא יוצאים לשטח, בגדול הם לא מצליחים להביא חיילים לשטח. תיקח את גשר חמד כדוגמה, אחרי האירוע שהיה שבין היתר קיבלתי אגרוף בראש, אז לצמחתי נפסיקו אירועי אלימות, ואתמול הם ביקשו אישור להפגין, המשטרה שם אותם בצד בפינה הרחוק, הגיעו אולי 15 איש, אם זה היכולת שלהם להוציא אנשים לשטח, אז יש אור בקצה המנהרה. מה גם שהמנהיג שלהם, רמי בן יהודה, העבריין המורשע, הגיע לשם וצרח בכל הקולות, הגיעו 15 איש עם 3-4 דגלים או לא יודע מה. קשקוש.
כן, אגב, גם לפני שנתיים בבלפור, הנוכחות שלהם הייתה מאוד, מאוד ספורדית, וגם בגשרים אז, כי הגשרים לא נולדו עכשיו, הם התחדשו, צריך להגיד, היה דגלים השחורים וכל התנועות האחרות, לא, כן, זאת אומרת, איך זה היה אז, לך, ועכשיו זה אל תחזור, וכל הסיסמאות הידועות. אני אגיד לך משהו בעניין הזה, בתכלס באמת כולם התעייפו מהעניין הזה של עוד בחירות ועוד בחירות ועוד בחירות, כאשר התוצאה בעצם כמעט הייתה זהה בכל הסיבובים, וזה נחשב או מרגיש כמו עוד סיבוב בתוך הסבב האינסופי הזה, כבר בחירות חמישיות, הפרשנות שלי, ואני באמת סתם ניחוש, שהם לא יהיו אחרונות בסיבוב הזה. זאת אומרת, מתישהו יהיו האחרונות בהשתתפות הנאשם. אחר כך המבול, אגב, המבול הזה לא מתבשר טובות בשום קשר אליו. אז נכון שהם לא בשטח, אבל מצד שני, עדיין מדובר על, אם זה, אתה יודע מה, 55 מנדטים, 58 מנדטים, 59 או 61, בתכלס, זה קרע עצום, חצי מהאנשים שיוצאים להצביע, מצביעים בשביל שהוא יהיה ראש הממשלה. זה, אתה יודע, לא משנה מה יש על הגשר, עדיין המספרים
שלנו. זה נכון מאוד, זה אכזבה גדולה מאוד, זה שברון לב גדול מאוד, אבל אני מאמין שבמידה, ברגע שהוא הולך, ואני מקווה שזה כמה שיותר מהר, יקרה משהו בליכוד, כי הוא לא ישיר יורש, ולא ישיר מגנון, ישיר הכל כאוס, יהיה משהו, נניח שהליכוד יתפצל לשניים, ואז תהיה ממשלה נורמלית, אמנם לא ממשלת החלומות שלנו, לא מה שאני מצפה, אבל לפחות בלי הנאשם. הנזק שהוא יעשה, או הנזק שהוא עושה, הוא לאין ארוך גדול מנזק כל אויבינו ביחד, צריך להבין את זה. זה לא פצצת אטום של איראן, וזה לא 150 אלף טילים של החיזבאללה, הכרסום בערכי הדמוקרטיה והמוסר והחופש והכל חמורים פי כמה מהדברים האלה. זה לא תהיה מדינת ישראל שלנו הנורמלית והטובה הדמוקרטית, זה מדינה משיחית, גזענית, שערבי שמתכופף להרים אבן חוטף כדור בראש באמת, וממשיכו של כהנא אדון בן גביר, זה לא אותה מדינה שבן גביר הקים ואחרים, וגם אפילו בתקופתו של בגין. הבעיה היא האיש עצמו, הנאשם עצמו. הליכוד זה סיפור אחר, זה תפיסות עולם שונות בינינו לבינם, בסדר, אפשר לחיות מזה. לא שאני מסכים, אבל אבי אבות התאומה זה הנאשם עצמו.
אני מבין מה שאתה אומר, אני פחות מתחבר, כמובן שרמת התאוב שלי היא ידועה מתועדת, הרבה לפני שהפוליטיקאים גילו, כי עיתונאי צעיר, אני כבר מדבר איתך על משהו כמו 30 שנה פלוס, מה שנתקלתי בו לראשונה, ממש אחרי שחזר מהרפת קאות שלו בארצות הברית, 90-91, כן, האיש עצמו הוא אסון מהלך, אתה יודע, הדבר היחיד שאפשר להגיד לזכותו זה שהוא השתדל מאוד לא להיקלע למלחמות גדולות, מה שמחזיר אותנו להיסטוריה שלך הפרטית, אבל גם של המדינה. זאת אומרת, פה ובשם מבצעים והכל, למשל, הוא לא גרר אותנו למלחמה גדולה בלבנון, הוא נזהר מאוד לא להיגרר למבצעים ארוכים יותר מדי בעזה, הוא יש כאלה שאומרים פחדנות, יש כאלה אומרים של זהירות, יש כאלה שאומרים אף ראש ממשלה בישראל לא שרד מלחמה גדולה. מה שהיסטורית זה נכון, אין מה לעשות, זאת המציאות. מצד שני, כל השאר זה השחתה מוחלטת. ואני לא אופטימי לגבי היום שאחריו. דווקא בגלל שהוא לא גידל יורש, דווקא בגלל שהסגידה אליו היא ברמה שאני חושב מדינות דמוקרטיות, אני, אתה יודע מה, אחרי התקופה של טראמפ בארצות הברית, אני כבר לא יודע מה להגיד על זה, אבל זה באמת לא משהו שאנחנו הכרנו אי פעם, גם בתקופות של בן גוריון המיתי ובגין כמובן. איזה אופטימיות אפשר לקחת איתנו ליום שאחריו, עם מי שישאר אחריו, קודם כל זה אולי הבן שלו, איך תדע, אבל מעבר לזה, כל החבורה הזאת של הליכוד שהם סוקדים או כרוכים אחריו כמו הרמה של סמרטוטים. זאת אומרת, איזה מין מנהיגות תהיה פה אחריו?
אני אגיד לך מה. מכיוון שרוב מי שנמצא סביבו זה מלחכי פנקה שאין להם חוט שדרה, כמו גברת, איך קוראים לה, מירי רגב ואדון קרעי וכל החברה האלה ומיקי זוהר ואוחנה.
שהם מאוד מוכרים, כן.
הם ייעלמו אחרי שהוא ילך. הם ייעלמו, הם לא היו קיימים. כל המערך בתוך הליכוד ומרכז הליכוד והכל יתפורר, כי זה רק ביבי ואין מתחתיו כלום. זה יתפורר ויהיה, אולי יחזרו לליכוד הישן של לימור לבנת ושל מרידור, שהם ז'בוטינסקאים, אני לא מסכים איתם בדעות, אבל הם נורמליים. חמשת המ"מים של ז'בוטינסקי, איפה הם ואיפה ביבי? כלומר, אולי זה יחזור להיות נקודת אור בקצה המנהרה, ואולי יכול להיות ממשלה שיש בה חלק מהליכוד שיפרוש, וחלק וגנץ ולפיד, ממשלה נורמלית, ממשלה טובה, אפילו עם ערבים בתוכו, ובלי הקיצוניות הזאת, אבל זה שלב ב'. שלב א', שהבן אדם ילך, זאת המטרה העיקרית, כי הוא פגע רע, הוא אסון. בכל קנה מידה.
כן, אין לנו ויכוח, אין לנו ויכוח בעניין הזה. אני אקשה עוד קצת, ואני אגיד לך, עזוב, בסדר, בוא נניח לליכוד כרגע. אגב, אני לא חושב שהליכוד יחזור להיות ממלכתי. דיברתי פה גם עם אהוד אולמרט, שהיה ראש ממשלה מטעם הליכוד, למרות שהוא, זאת אומרת, הוא היה ראש ממשלה מטעם קדימה, אבל קדימה נבחה לסוג של ליכוד ב' בפרישה הגדולה של שרון וכו', ועם רוני ברון, שהלך יחד עם שרון ואולמרט ואחרים לקדימה, וגם הוא ביתריסט, זאת אומרת, אני מדבר איתך על אנשים רוויזיוניסטים, אנשים שגדלו על ברכי אותו ז'בוטינסקי ובגין לאחריו וכו'. והם אמרו לי דבר מאוד מוזר, שאלתי אותם, איך זה קרה, איך זה יכול להיות? אז הם אמרו לי, זה כבר לא אותו עם, ואתה נתקל בעם הזה, זאת אומרת, אתה נתקלת בבן יהודה ובאורלי לב ובכל החברות האלה שמשתוללות גם ברשתות, אבל גם ברחוב, בקטנה, נכון? הם לא כמו שהוציאו אנשים פעם לרחוב. אין יותר, לא יהיה ליכוד ממלכתי יותר, אין יותר בגיניסטים שם. אפילו בני בגין חוטף, אתה יודע, הדליים של ג'ורה על הראש כשהוא יוצא לרחוב. זה נראה כמו ערב רב, סליחה, זאת אומרת, אתה יודע, מי? צחי הנגבי יקום לתחייה פתאום? לא ברור.
נכון, אבל אמירה, זה לא תואם, אמירה קשה מאוד.
זה מה שהם אמרו, הרוויזיוניסטים, הביתריסטים.
זה אמירה קשה מאוד, אני אתן לך דוגמה שאסור להשתמש כמובן בגרמניה הנאצית,
הגיע הזמן שנשתמש קצת, אתה יודע, אנחנו פה בין חברים, מה זה די, נו.
אותה גרמניה, שמ-33 עד 45 הפכה למפלצת, שרצחה 6 מיליון יהודים ועוד 30 או כמה מיליון אחרים צוענים רוסים יונמית, שינתה את עצמה. היא היום גרמניה אחרת. לא שכולם שם חובבי ציון, היא גרמניה אחרת. להגיד העם השתנה, העם יכול גם להשתנות. תלוי במנהיגות, תלוי ברוח המפקד, תלוי בראש ממשלה או נשיא שהם באמת מנהיגים שאפשר ללכת אחריהם ולקבל את מרותם או את השראתם. להגיד העם משתנה זה פתרון קל, שלהגיד אוקיי, אין פתרון. לימור לבנת תגיד, או מרידור, העם משתנה, אז אין מה לעשות, לא. העם משתנה כי שחררו לו, או העם עובד בכיוון הזה כי ביבי שחרר את חרצובות לשונו, ועלה מהאוב כל מיני דברים משתנים שכמעט נעלמו, וכל אותו כיפוח של שנות ה-50, וכל אותה אפליה שהייתה, פתאום יוצאת החוצה, כי ביבי מתדלק אותה. גם שיש אש קטנה של גחלים, אתה שופך עליה בנזין, היא הופכת למדורה. אבל אם אתה שם עליה מים, אז היא נכבית. זאת אומרת, פה צריך לעשות עבודה יסודית, עבודה מעמיקה, עבודה אמיתית, בגישור בין שני החלקים, ובהשלמה שלא כולם מסכימים על הכל, אבל בסיכומו של דבר אנחנו אותו עם, בסיכומו של דבר אנחנו צריכים לחיות פה ביחד, אם אנחנו רוצים בכלל, אם לא, אז בואו נסגור את הבסטה ונלך הביתה. אבל זאת לא הכוונה.
אתה יודע מה הבעיה שלי עם אנשים כמוך, כמו גלעד שר, שהוא אורח קבוע שלי, ועשינו סשן יום כיפור לפני שנה, על אותה מלחמה ששניכם השתתפתם בה. אתם ציונים מדי. זאת אומרת, אתם מאמינים בצור ישראל, בנצח ישראל, בחוזק של העם הזה. עכשיו, אני, לשמחתי, כן, נולדתי כמה שנים אחרי, אז ביום כיפור הספציפי לא השתתפתי, אבל אתה יודע, אנחנו פחות או יותר אותו דור, דור שגדל בשנות ה-60, שנות ה-70 בישראל שהייתה. עכשיו אני אגיד לך ככה, גם בדיונים על מלחמת יום כיפור היה ספייס שאתה לא השתתפת בו, ודווקא גלעד כן השתתף ביום כיפור בערב עצמו, ועלתה שם שיחה על תיכוניסטים, הם יודעים מה זה יום כיפור, מה זה בכלל מלחמות ישראל, על מה אנחנו מגינים, איך ישראל הרגישה והייתה לפני מלחמת ששת הימים, בין ששת הימים ל-73 וכן הלאה. ואני אמרתי, בין כל שאר הדברים, אמרתי, תקשיבו, זה לא עניין שזה לא אותו עם. 80%, 85%, 90% מהאנשים שחיו ב-1973, או בכלל במהלך מחצית הראשונה של שנות ה-70, אולי עד סוף שנות ה-70, היום הם לא פה. זאת אומרת, 80-85% מהאנשים שחיים היום בישראל בכלל לא יודעים אם היה, איך היה, מה היה, אם בכלל אפשרי שמדינה חיה בתוך גבולות מוכרים, בתוך גבולות סדורים, בלי להרגיש אימפריה, בלי להתעסק ימין שמאל ומלחמות אינסופיות בתוך החברה. הם פשוט לא היו שם, הם לא נולדו עוד, הם הגיעו ממקומות אחרים בעולם. ההוויה הזאת משותפת למתי מעט היום פה, לנו, זאת אומרת, לנו שנולדנו לפני וקיבלנו את ההכרה שלנו לפני. אתה לא מרגיש את זה, את הפער העצום הזה?
כן, אבל תראה, כשיש לך מנהיג שהוא חזק והוא בוטח בעצמו ויודע מה הוא רוצה, לא שאני מחסידה, אבל תקרא אחת מבגין, שהצליח לשכנע את כל המדינה ואת כל הליכודניקים להחזיר את סיני. כלומר, בניגוד לדעה הרווחת, בניגוד לארץ ישראל השלמה, בניגוד למה שאתם לא רוצים, הוא הצליח להחזיר למצרים את סיני ולהביא שלום. יבוא יום שיקום מנהיג כזה, משלושת הצדדים, גם אצלנו, גם אצל הפלסטינאים, וגם בתוכנו, שיצליח.
זה שמתי לב עכשיו, אני אעצור אותך שנייה, אמרת שלושה חלקים והתחלת, אנחנו והפלסטינים, ואז פתאום נזכרת שאנחנו זה לא בדיוק אנחנו, זאת אומרת שיש פה לפחות שני חלקים גדולים ושונים.
ויצליח לעשות מהלך, והיו הרבה מנהיגים כאלה בעולם, שעשו דברים רעים ושעשו דברים טובים, אנחנו במצב לא טוב. אגב, יכול להיות שיאיר לפיד יתגלה כמנהיג כזה, בינתיים הוא לא עושה שום טעות.
או, זה מה שאמרתי, אני מכיר את לפיד מהשי הנער, כן, עד עכשיו מאוד מפתיע, הוא לא טועה, הוא כמעט נכון, לא טועה, שזה נכון. לא, ממש לא מעט בשביל מנהיג.
וזה מוציא את הנאשם מדעתו, כן. הנאשם משתגע מזה.
כן. עם הסכם הגל. גם שאם יהיה עוד סיבוב, אז הוא יישאר ראש ממשלה לפחות לעוד חצי שנה.
כן, זה נכון, אני מקווה שלא יהיה עוד סיבוב, אני מקווה שאפילו אם ישכילו שהמשותפת תתמוך ורם תצטרף ויהיה איזשהו מצב נורמלי. אבל השינוי תהליכים בעולם יכול להיות או שההיסטוריה עושה את המנהיג או שהמנהיג עושה את ההיסטוריה. יכול להיות שפה יש לנו הזדמנות שאדון לפיד יעשה את ההיסטוריה. כי הוא עיתונאי ופה ו...
אני חושב שלפיד הוא גשר. הוא הגשר שיעביר את המנהיגות, את ראשות הממשלה מהעידן האינסופי של נתניהו דווקא לגנץ, כי לגנץ תהיה פחות התנגדות ופחות בעיה עם חרדים ועם אחרים, ביחס ללפיד, שעדיין יש לו תקרת זכוכית מסוימת, אבל זה באמת רק הערכה שלי. אני גם חושב ש... אתה יודע מה, נגיע לזה אחרי זה, לסצנריו של היום של אחרי. עוד משהו שאתה מדבר על מנהיגות והכל, תראה, מנהיגות צריכה גם בסיס, צריך בייסליין לעבוד איתו, שזה אומר מערכות שלטון, ומה שקרה פה ב... זה אפילו לא, אתה יודע, זה לא הקדנציה האחרונה שלו, זה מאז, לדעתי מאז 2009, נניח רגע לקדנציה הראשונה שהייתה תאונה, רצח רבין ופרס שלא ידע מי נגד מי והצליח להפסיד לנובדי, באמת, זאת אומרת, זה מדהים איך שזה קרה בכלל, אבל מ-2009 שהוא איכשהו עקף את ציפי לבני, למרות שהוא קיבל מנדט אחד פחות, הקים את הממשלה ומאז הכל היסטוריה נוראית, אז בוודאי אנחנו מדברים על עשור וחצי, שבו הוא חרב את כל הבסיס שעליו אנחנו יכולים לשבת, מערכת השיטור, מערכת המשפט, פוליטיזציה שלא הייתה כמותה, ואני לא צריך לספר לך מה זה פוליטיזציה בצבא, אבל עדיין הצבא היום נשלט על ידי, סליחה שאני אומר את זה, על ידי הסרוגים, תראה מה קורה ביהודה ושומרון, מה שנקרא, בשטחים הכבושים, זה הפקרות מוחלטת. השב"כ לא מצליח להשתלט, או לא מתערב, או לא יודע, לא מעניין אותו מה קורה בינינו לבין, זאת אומרת, כל הסיפור הזה של המחלקה היהודית, או של מניעת המרדה, החבר'ה האלה עוסקים בהמרדה, אתה יודע, 24-7, אף אחד לא קם להגן עליהם. בגץ, פעם חשבו שבגץ יציל אותנו, איזה בגץ? בגץ נכנע לכל גחמות השלטון, one by one by one by one. לא קורה, אין לנו ימין לסמוך יותר. איך אפשר לשקם דבר כזה, גם אם מחר הוא איננו יותר? איך? הרי השופטים האלה פחות או יותר יכולים לחיין עד אחרי הפנסיה. מה נעשה?
אני אתן לך דוגמה מעבר הרחוק ממלחמת יום כיפור, אדון עמוס לבנברג, מה שנקרא הקבר המזמר במוצב החרמון.
כן, מוצב החרמון.
הנזק שהוא עשה תוקן אחרי 20 שנה. הנזק שהוא עשה...
אתה אופטימי, אנחנו, אתה יודע, כמה יש לנו?
נכון, אז אני אומר שהנזק שנתניהו עשה יתוקן ב-10 שנים, אם יהיה מנהיג שיוכל לקחת את זה לידיים שלו ולהילחם בכל המערכות המושחתות או החלשות, תיקח את המשטרה שביבי החליש אותה ושם את אוכן השר ביטחון פנים, שהרס את המשטרה, שנתיים וחצי לא היה מפכ"ל, היום ונורא. אני קצת עובד עם המשטרה, קצת מכיר, קצת יודע, מעבר לזה שנחקרתי, גם התלוננתי, אני גם מכיר. הם בכאוס מוחלט, הם בכאוס מוחלט, ביום שהגשתי תלונה נגד רמי בן יהודה, החוקרים שפכו את מר ליבם בפניי כמה שקשה להם ואין להם עבודה.
וזה אחרי צריך להגיד, בשביל מישהו שקצת פספס את העניין, שאתה הוזמנת לחקירה בעזרה על זה שאתה כן. תקפת אותו. זאת אומרת, הרי כולנו ראינו את התמונות, אתה ועוד כמה אנשים, סליחה שאני אומר בגיל שלי, פלוס מינוס, לא ילדים,
נכון, בסדרים, נכון,
פלוס
נכון.
מינוס, הם בא איזה בריון, תוקף אותם, ומי מוזמן למשטרה? המותקפים, כאילו, what the fuck?
אמת ויציב, אני אמרתי למשטרה, אמרו אנחנו מחובתנו, זה לא מחובתם, אבל נעזוב את זה, אני לא תוקף את המשטרה, אני תוקף את זה שהמשטרה מאוד מאוד חלשה, אני תוקף את זה שביבי הצליח, הנאשם, סליחה, הצליח להלך אימים,
אני לא קורא לו ביבי אגב, אצלי הוא נתניהו, לא מסוגל להגיד את
המשפט העליון, אני משמור,
כן, 11
אפס, אני מקורב למערכת המשפט, אני מכיר את מערכת המשפט, לא רע, מה הולך פה?
בדיוק.
שהיו יכולים להגיד, אנחנו רוצים להיות הכי טובים בעיני החוק ושוויון וכו', שטויות, תיקח את השופטים של ביבי, לנאשם, נותנים לו את כל הזכויות מעל ומעבר ששום נאשם אחר לא מקבל.
והיועץ המשפטי שהביא אותנו לשם.
כן, אבל ייקח 10 שנים לתקן את הסיפור הזה, בהנחה שנחליף את השלטון לקלוקל שלו, או נמנע מלחזור לשלטון, ואם הוא חוזר זה כאוס מוחלט, זה אסון מוחלט.
אני מבין מה שאתה אומר, אני רואה את מה שנקרא, רואה את הקולות, שומע את הקולות, רואה אותן, רואה את התמונה. אני פחות אפוקליפטי בעניין שלו. א', אני לא חושב שתהיה לו ממשלה, לא בסיבוב הזה. ואם זה לא בסיבוב הזה, זה נגמר. אתה יודע, המשפט כבר מתנהל 2.5 שנים, העדויות, בעיקר העדות האחרונה, עזוב את השוחד, בסוף זה ירד בעסקת טיעון, זה פחות, זה מספיק מאורפל ומספיק גורמים שם יעשו הכל בשביל לצאת מזה, כמו מול ידיעות אחרונות למשל, שהוא קשור בכל הסיפור, אנשים חזקים מדי ולהוכיח שוחד זה דבר נורא נורא מסובך, אבל לא צריך, יש פה, אתה יודע, הפרת אמונים וקבלת טובות הנאה אסורות, בהיקפים שלא נודעו מעולם, והעדויות האחרונות של קליין ושל חפץ ושל כל האחרים, הם לא משאירים ספק. אז פילבר, פילבר עובד איתו, זה בכלל לא, לא מעניין. אז אני חושב, אני חושב שלהיות ראש ממשלה, בנסיבות שנוצרו כאן, כאשר הוא לא, הוא לא ראש ממשלה מכהן, זאת אומרת, אין לו את ה, אתה רואה מה קורה, אין לו את הגדול, אין לו את המעטפת הזאת של האקווריום, של נסיעות מדיניות, ושל פגישות, ושפה, וששם, הוא נראה נבח, הוא מסתובב כמו איזה קיביצר מחפש תשומת לב בטיילת, הוא נראה, הוא נראה אבוד. אבל אני אומר, גם אם נניח יש 60-60, 61-59, אני לא רואה איך הוא מקים ממשלה עם הבן גבירים. אין לו, אין, זה כמעט חסר התכנות. הדרישות שלהם היו בשמיים, הוא לא יוכל לספק להם את כל הדרישות האלה, של החרדים ושל כל השאר. זו דעתי הפרטית לגמרי, אני מעריך את זה ככה, ואני גם לא משוכנע בכלל שהוא יגיע, שהוא יעבור את ה-60.
אני גם כן, אני יותר ממשוכנע שהוא לא מגיע ל-60, שבסוף יש אותם 3-4 מנדטים שמבינים שיש פה כאוס, שמבינים שיש פה טירוף מערכות, ולא יתנו לו את ה-60, ואז אם יש 59-58, אנחנו על הסוס, ותוקם ממשלה כזאת, כזאת או אחרת.
אבוי לנו מהסוס הזה, כן. בסדר, אבל עדיין אנחנו, אתה יודע, הצרות האמיתיות, ונתניהו הוא צרה גדולה, אבל הוא לא הצרה האמיתית, אם יורשה לי, דעתי, כי יש פה כיבוש שאין לו שום, אתה יודע, תאריך פקיעת תוקף, או איזשהו רצון, או איזושהי נכונות להתקדם בכיוון הזה באיזושהי דרך. יש פה דיפרנציאציה ופילוג מכוון, בכוונת מכוון, שמישהו גרם לו בין יהודים ליהודים, יהודים לערבים, פריפריה, מרכז, ריקלינים וכל מה שדיברנו עליהם. והצד שלנו, בוא נחזור טיפה לצד שלנו, הצד שעומד איתך על הגשרים עם שלטים של יש עתיד, עם שלטים של מרץ, עם שלטים של עבודה, whatever, זה לא משנה כרגע. למשל, בקטע הזה של שיתוף עם הערבים, אתה שומע את הדוברים, כולל לפיד, שהוא קצת התרכך בזמן נכון, אבל את הזועביז שלו מלפני, כמה זה כבר? מ-2013, כמעט 10 שנים. אתה יודע, הם לא שוכחים, אני גם לא שוכח. אני לא רואה שיתוף פעולה, אני לא רואה, בערבים עצמם, אתה יודע, בתכלס יכלו להביא הרבה יותר כוח, וכל הדיבור עכשיו הוא שהם לא ילכו להצביע. הקרע בחברה הוא, אתה יודע, אתה מדבר על 10 שנים, איפה, איך?
יש פה שני דברים, לגבי הכיבוש, הוא אבי אבות הטומאה, אבל כדי לסיים את הכיבוש, זה לא זבנג וגמרנו, זה לא נסיגה מעזה לפנות 8,000 מתנחלים ושלום על ישראל. זה הרבה יותר מורכב, הרבה יותר מסובך, הרבה יותר קשה, הרבה יותר כאוטי.
צריך להתחיל מאיפשהו.
נכון. קודם כל להתחיל, להעיף את נתניהו. אחרי זה...
לא יעזור, אני לא משנה כמה אני מנסה להרחיק אותך ממנו, אני אחזור אליו.
לא, רגע, אני אחזור לזה. דבר נוסף, אני אתן לך דוגמה, בגשר חמד מפגינים לפנינו אנשי הכיבוש, נגד הכיבוש.
כן.
והם מתעקשים שלא נניף דגלים עד שהם לא הולכים, כן. הם פנאטים, ודיברתי איתם, טוב, איך עושים את זה? זה לא מחר קמים וצהל יוצא ומשאיר איקס עשרות אלפים מתנחלים שם. זה מורכב יותר, זה מסובך יותר, זה כרוך בהסכמים, במעצמות, בהסכמי ביטחון, זה לא זבנג וגמרנו. קודם כל הבית בוער, ברגע שנחבא את האש בתוך הבית, נלך לחבות את האש ביער הקרוב, שזה יותר מסובך. הכיבוש, צריך לגמור את הכיבוש הזה, צריך לגמור את השליטה אינסופית על 2.5 מיליון פלסטינים, צריך לגמור את נערי הגבעות המזוויעים האלה שמחרבים כל דבר ומתנהגים כלא יודע מה. זה גם כן, זה חלק מתהליך השיקום, שביבי, הנאשם נתניהו, טיפח את נערי הגבעות, או לא עצר לפחות, ונתן להם להשתולל. אני אתן לך דוגמה, אני הייתי פעם מזמן, עשינו תרגיל, הייתי במילואים ועשינו תרגיל כוללות ביצהר נדמה לי, שגרתי כזה, במילואים, ואז יוצא איזה בחור צעיר בזמנו, מיצהר, אומר, תשמע בחור, הייתי מדהים וכל זה, תשמע, שיהיה לך ברור, אני אפקד פה, אמרתי לו, תשמע, יש לך בדיוק 10 שניות, לא פחות, לא עברה שנייה, 9 שניות, לעוף לי מהעיניים ולעמוד בשורה כמו כולם, אם לא אני עוצר אותך, זה זכותי המילה, אני... כלומר, הם תפסו בעלות על הצבא, תפסו בעלות על השלטון, ועושים מה שבראש שלהם. כן. הנאשם נתן להם את זה, נכון. מי, אני נתתי להם את זה. צריך לגדוע את זה, זה עוד סיפור שצריך...
אבל זה מנהיגות שלא קיימת היום. אתה חושב שנולד הבן אדם, הרבין החדש, או לצורך העניין, אפילו אולמרט, אפילו סוג של אולמרט שאומר עד כאן, עם כל מה שאנחנו יכולים לחשוב עליו, אבל הוא בתכלס היה מאוד מחרץ בדברים שהוא עשה.
אבל
אני
בוא,
לא רואה אף אחד מהם, אני לא רואה.
אין יותר מנהיגים נולדים ונוצרים. לא פתאום, זה לא מלכת אנגליה
שמגיע. אני יודע, אבל עדיין יש מערכת קיימת, אנחנו רואים את הצעירים שבהם, זה לא שם.
אני אומר לך שיקום מישהו, או שזה יאיר לפיד, או שזה גנץ, או שמישהו פתאום יגיע לכס ראש הממשלה, והתגלה כמנהיג שיכול לעשות מהלכים דרמטיים.
אני לא יכול לאופטימיות שלך, אתה מייאש אותי עם האופטימיות שלך, אני אומר לך, זה בלתי אפשרי, אתה יודע. אבל אתה יודע מה, אני אקח לך עוד צד אחד, אתה יודע, לא נאריך בשיחה הזאת יותר מדי, כי את הדברים העיקריים, אני חושב שאנחנו עוברים עליהם, אבל משהו שהוא כן קריטי. נתקלתי עכשיו בתחקירון הקטן שעשיתי ככה לקראת השיחה, ו... הלכתי לכל מיני פרסומים והכל, והגעתי לאיזשהו מכתב שכתב לך דרור משהו, אני לא זוכר, בישראל היום, איזשהו מאמר, מי אתה שתדבר בשם הנופלים או בשם הלוחמים או משהו כזה, אחרי איזשהו נאום שנסעת בבלפור לפני שנתיים.
נכון מאוד.
כן, כן. עכשיו, נעזוב את זה כרגע. מי אתה או מה אתה, אתה יודע, לא נחזור לזה עכשיו, אתה גם ביקשת, לא בשיחה הזאת, אבל בפעם הקודמת, לא להתעסק יותר מדי בגיבורות ובגבורה ומה היה בחווה ומה היה שם. נניח לזה כרגע. אני עכשיו מדבר איתך כללית יותר. תראה מה קורה היום, אפרופו ההסכם הזה עם לבנון, מה קורה אפרופו יציאה של ראשי שירותים לשעבר, של אייזנקוטים כאלה, זאת אומרת, אתה יודע, גנץ, אייזנקוט, לפניהם אשכנזי ואחרים, שיוצאים מהצבא או יוצאים מהשבק או יוצאים מהמוסד, ומביעים את דעתם כאזרחים, כפוליטיקאים, וגם על קצינים שעדיין לובשים מדים, שהם לא בשורה של שורת הימין, זה... אשכרה שופכים את כל התינוקות עם כל, עם המאה אמבטיה האלה, זאת אומרת, אין יותר, אתה יודע, אין יותר ערכה, עזוב את הגבורה עכשיו, למקצוענות, ליושרה, למקצוע עצמו, פשוט מבחינתם, אם אתה לא תומך בנתניהו, אתה דמך בראשך, לא משנה מי אתה, לא משנה מה אתה, ברק, אתה יודע, ברק חוטף, עכשיו אין ויכוח על האומץ ועל החיילות ועל מה שעשה ברק, אפשר לא לאהוב אותו, אפשר לאהוב אותו, אבל הם פשוט מנעצים וקוברים הכל, 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 איך אפשר להתגבר על זה?
ברגע, אני חוזר, ברגע שהוא, לא, אבל האיש הזה, יש לו גם תכונות טובות, שאם הוא מיישם אותם, לנתיבים הנכונים, היה פה טוב, הוא אינטליגנט, הוא יכול לסחוף המונים, הוא קריזמטי, אם הוא לוקח את התכונות האלה, מפנה אותם לאפיק החיובי, הקריזמה שלו בקונגרס ב-2015 נגד הסכם עם איראן, הרגה אותה, הרסה אותנו. אם היה לקח את הקריזמה שלו להפיקים חיוביים...
עשה את היחסים שלנו עם ארצות הברית, שזה לא...
ברור, היה אחרת לגמרי. שוב, כל הזה, אתמול רמי בן יהודה, ירום הודו, הבריון השכונתי של האזור, קרא ברמקול, תעצרו את רמי מתן מהחווה הסינית, שחבר לחווה של הפלסטינאים, משהו כזה.
מאיפה הם מוצאים את זה? מאיפה הם מוצאים את זה? מאיפה זה בא להם? מאיזה תהומות נפשיים? מאיזה תהום נפשי זה מגיע?
ברגע שהנאשם אומר שאנחנו שמאלנים בוגדים, מפיצי מחלות, מזה הם שואבים את הכוח הזה. הוא אומר, הוא היה בסרט מטכ"ל, סיפורים, הוא פושע, צריך להבין שהוא פושע, ופושע צריך לשים בבית סוהר, וברגע שהפושע יושב בבית סוהר, העסק טיפה יירגע, ייקח זמן לתקן, לטטא את כל ה... האנשים שהוא שתל בכל מערכות השלטון, האנשים שלו, וגם בתקשורת, ערוץ 14, ריקלין אמר בעצמו, נתניהו הוא שליחו של אלוקים על פני האדמה. ריקלין אמר את זה, אני שמעתי
בו. אגב, דיסטל, כן, אני יודע, דיסטל, עוד אחת מהלהקה של נתניהו, הייתה במחילה, אני לא צופה כבר בערוצים המרכזיים הרבה מאוד זמן, בגלל ההשחטה הזאת שדיברנו עליה עכשיו, אפילו זה לא ערוץ 14, 12 ו-13, ואפילו בערוץ, בתאגיד, לא יכול, אבל אני הבנתי שהיא דיברה, אתה יודע, אנשים טובים בטוויטר שולחים לנו קטעים, שהיא אמרה משהו כמו, אני לא זוכר למי בדיוק, כן, אתם ימין, אנחנו לא ימין, אנחנו לא, הימין זה לא עניין, אנחנו ביביסטים, זאת אומרת, הם אפילו לא מסתירים את זה, אין פה אידיאולוגיה, יש פה, יש פה האדרה אישית של בן אדם מאוד מפוקפק, שא' הוא לא, הוא לא צנוע כמוהם, כמו שהם היו רוצים לראות, הוא לא מזרחי, כמו שחלקים אומרים, נגד האשכנזים, נגד הזה, הוא אפילו לא ימני, הוא סתם אופורטוניסט, ועדיין יש פה איזשהו מגע מחושב, מחושב, זה מטורף הדבר הזה.
הוא אשכנזי עשיר מרחביה.
מתנשא ומתבדל, וגם היה יורד, סליחה על הביטוי הזה במשך לא יודע כמה עשרות שנים.
אם בנו הפוסיקט הזה, זה שהולך למועדוני חשפנות על חשבוננו, אם בנו יביא הביתה אישה מהקסטל מרוקאית, שרה נתניהו תשפוך עליו דלי של מים מותחים על הראש. ההרצה שלהם, אותו, היא מטורפת, היא לא נתפסת. הם רוצים מנהיג, הם רוצים מלך, הם רוצים מישהו עכשיו הוא מתאב אותם, הוא אמר לה, את מגיעה, את לא מעניינת אותי, הוא מתאב אותם. וזה עוד
את אפילו את הצבא, הרי הוא אמר, הגולנצ'יקים הם בסדר גמור, רק אם תשים עליהם מפקדים לבנים.
בדיוק.
זה אמירה שלו.
בדיוק, זה הנאשם. והדישטל הזאת וכל החבורה הזאת יצעדו אחרי שהוא ילך. לא אלה במיקלות.
אתה יודע, ההקלטות האלה נשמרות. הפרקים שאני מקליט בפודקאסט חיים לנצח, לפחות הנצח שלנו. אז תמיד נוכל לחזור ולבדוק את האימורים שלנו, את הערכות שלנו לאחור. תשמע, קודם כל, אני שמח שמצאנו את הזמן לשוחח. זה עוד פח קטן ב בניסיון ובמעמד של כולנו, אתה יודע, אחד על הגשר ואחד במופעי יחיד ואחד עושה יוטיוב, ואנחנו גם משוחחים פה ויש לי הרבה מאוד פרקים מהסוג הזה. אגב, אחד הפרקים הבאים שהולכים לעלות, כבר עשיתי את השיחה הזאת, זה עם כאלה שעוסקים בקמפיינים להגברת ההצבעה, אחוז ההצבעה במגזר הערבי, בחברה הערבית, שזה דבר קריטי.
מעורבים בזה חזק, כי את מי אתה הולך לראיין?
כבר ראיינתי את דוקטור מוחמד חלילה ואת דוקטור, סליחה?
את דוקטור סוהל?
לא, דוקטור מוחמד חלילה, שהוא חוקר אנתרופולוג, מדעי החברה מאוניברסיטת חיפה, ויש קמפיין שלם של להביא מצביעים לקלפי ולהסביר עד כמה זה חשוב, ויש גם מחקרים שעושה נמרון ניר, שהכרתי אותו הרבה שנים קודם, הוא הבן של ג'ודי, אבל בלי שום, של אמיר אמניר, אבל היום הוא דוקטורנט באוניברסיטה העברית, ועשה כמה מחקרים מאוד מאוד מעניינים, למשל הפער שבין הרטוריקה וההעדפות של, במקרה הספציפי הזה, שמצביעי יש עתיד מול מנהיגות יש עתיד, אפרופו החשש של הפוליטיקאים מלהגיד את הדברים האמיתיים. אומרת, אתה אומר כל הזמן, אני רוצה להביא עוד איזה רבע מנדט של ליכודניקים של ימין רך, אז אני לא אדבר על הערבים, אפרופו הזועביז. מסתבר שהמצביעים של יש עתיד, שבעיניי הם פשוט מצביעי עבודה שאיבדו את הקשר עם המפלגות האם, כי אם אתה מחבר את מה שגנץ ואייזנברג ולפיד וכל השאר, אז אתה מקבל את העבודה של רבין, זה נורא פשוט, זה אותם, זה אותו קדר בדיוק. ואני לא חושב שנכון שרבין היה ביטחוניסט ולא סבל את ערפאת וכו' וכו', אבל הוא הבין לפחות בערוב ימיו, בקדנציה השנייה שלו, שבלי התקרבות לפלסטינים זה פשוט לא ילך, זה פשוט לא ילך.
נכון, נכון.
מה שגם שרון הבין בדרכו המוזרה לפעמים. טוב, תשמע, אני מקווה שכל התחזיות היחסית אופטימיות שלך, אני אומר את זה כל כך הרבה פעמים שזה כבר נשמע לי כמו תקליט שבור, כמעט כל המרואיינים, גם הלוחמנים ביותר שלהם, שלא בוחלים במילים ותכלס ממש נמצאים בחזית של המאבקים החברתיים האלה, יותר אופטימיים ממני, ואני לא מצליח להבין למה, אני לא יודע, אולי בגלל הרקע, אתה יודע, העיתונות והעיסוק הזה בתיעוד התקופה, הוא פשוט קובר אותי, אתה יודע, כל שנה עוד קצת ועוד קצת. אבל טוב לדבר איתכם גם, שאתה יודע, גילצ'ר זה בכלל תופעה, הוא אופטימי, חסוך מרפא. אז כנראה שאתה גם די דומה לו בעניין הזה. רמי, שתהיה לנו שנה טובה, ושנה בלי הנאשם כמו סיכמנו, ואני חושב שלפחות בעיניי, ונדמה לי שטיפה הסכמנו על זה, נראה לי שלא משנה כרגע מה התוצאה המדויקת, המספרים הספציפיים, אני לא חושב שהוא יכול לחזור להיות ראש ממשלה. נדמה לי שזה לא ממש מעשי, אבל צריך להמשיך להילחם. תודה.
תודה רבה וחג שמח.
בכיף, להתראות. ביי ביי.